הנפש החיים, הרב חיים הורוביץ בשיחות עם מאזינים על דילמות, משברים וסיפורים אישיים. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים לחייג כעת ל-03-903-903-9 או לשליחת הודעה לשידור ניתן להיכנס לאתר כל חי או באמצעות האפליקציה. לתיאום פגישות אישיות עם הרב, אנא התקשרו 050-432-4400 050-432-4400. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93.
מאזיני כל חיי יקרים, 12 דקות לאחר חצות ואנו שוב נפגשים לעוד תוכנית של נפש החיים. אנחנו מופיק אותנו המאסטר שלמה פולק על הביצוע הטכני, שימי ברוורמן, מוישי קאן ואורי כהן שכמובן אחראי על הכפתורים ממרחק בצורה נפלאה, וגם העורך המוסיקלי שלנו אנחנו לא מבטרים עליו בשום תוכנית, על אשר גרייבר נמצא איתנו כאן הלילה. אנחנו בשעתיים שלכם המאזינים, בהם אתם מטלפנים אל מספרי הטלפון, אני מדגיש, התפרסמו פה מספרים שונים, 03-593-93, 03-593-93, אלו מספרי הטלפון, רק דרך הקו הזה תוכלו לעלות לשידור, אתם משוחחים אותנו על כל מה שרק תרצו, תרצו לשאול, לשתף, לבקש או סתם לפרוק מועקה היושבת על לבכם. אתם מוזמנים לעשות זאת, ואנו בסייעת הדשמיה ורק בסייעת הדשמיה, עם המון סייעת הדשמיה. נשתדל להקשיב, להאזין, ואם ירצה השם וחפץ השם בידינו, גם לעזור ולסייע. כן, אז השעתיים הם שלכם. תרימו את הטלפון 03-593-93, השיחות יועברו לכאן, ובסייעת הדשמיה נזכה יחד לעשות אך ורק דברים טובים. יצאנו לדרך.
שלום חיים.
שלום וברכה.
כבר הרבה זמן רציתי לדבר איתך.
הגיע הזמן.
אני שם לב שמשהו מעיק עליך בזמן האחרון. אתה יודע, שלמה המלך אומר, דאגה בלב איש יסיחנה.
כשבא בסמרש משקיף לרחוב, רואה אנשים מחייכים. כן הם מחייכים, אבל בכלל לא בטוח שהם מאושרים. קבוצה מהחבר'ה דנה עכשיו מרושת במחלוקת הראשונים. אנא ריבוינו של אוילום, גם אני רוצה לטעום מטעם החיים. מתעורר כן אלה שבא בסמדרש הם אלה ששמחים.
ריבונו של עולם, נשמע תפילתו של ילד שעומד לבדו ניצב מול רחוב. אנא ריבונו של עולם, תפתח לנו דלת, גם אני, גם אני רוצה לטעום, לטעום מהאור. ריבונו של עולם, תשמע תפילתו של ילד שעומד לבדו ניצב מול רחוב. אנא ריבונו של עולם תפתח לנו דלת. גם אני, גם אני רוצה לטעום, לטעום מהאור. ונזכר שהאדם לא נברא אלא להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו, מזיו שכינתו. ושיפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא. מכל חיי העולם הזה ופתאום מתעורר. כן, אלה שבא בסמדרש הם אלה ששמחים. ריבונו של עולם תשמע תפילתו של ילד שעומד לבדו ניצב מול רחוב. אנא ריבונו של עולם תפתח לנו דלת. גם אני, גם אני רוצה לטעום, לטעום מהאור. שעומד לבדו ניצב מול רחוב. אנא ריבונו של עולם תפתח לנו דלת. גם אני, גם אני רוצה לטעום, לטעום מהאור. אנא ריבונו של עולם תפתח לנו דלת. גם אני, גם אני רוצה לטעום, לטעום מהאור. ריבונו של עולם תשמע תפילתו של ילד שעומד לבדו ניצב מול רחוב.
אבל חיים, רציתי רק שתזכור שהאדם נבדל מהבהמה. האדם הוא נזר הבריאה. בנזר הבריאה זה אתה.
אנו אומרים שלום ולילה טוב למאזין או מאזינה שאיתנו על הקו.
חודש טוב.
חודש טוב ובשורות טובות.
אמן, יהי רצון. הרב, אנחנו מתענגים ומתעודדים על דעת התורה וגם תורת הנפש שאתם מלמדים אותנו. מדבר אלעזר דוד גבאי.
תודה רבה. וואה, וואה.
תודה לשם בך.
כן.
קרא אותנו כמוכם, ירבו. אני רוצה לשאול שאלה שנראה לי, אני יודעתי, זה מגיל 9 עד 99, וזה שאנחנו מצווים לעבוד את השם במחשבה, דיבור ומעשה, כל אחד לפי מעלתו מעלתו. יש לנו כל מיני תופעות של גיל הנוער, הילדים של דור שלנו, דורות הקודמים, כמו דור שלי, שאני סבא, סבא ועוד מעט גם הלאה. כן, אני שייך לדור, בוא נגיד, דור של קודם. אבל נכדים שלי זה דור עכשווי. עכשיו, למשל, אני מוצא בעצמי, ישנם מחשבות. אני צריך לעבוד את השם במחשבה, דיבור מעשה. ולי ידוע שכל המחשבה הוא גדול מאוד. ואדם יכול להעצות לבבו, מחשבתו ואופי שהוא רוצה. מה אמצעות אפשריות, לאיזה סוגי מחשבות יש, אם אפשר הרב, ואיך אפשרות להתמודד איתם, אם אפשר, מגיל 9-99, איך נעשה?
תראה, למעשה, כל אחד יכול להגיע לזה ברמתו הוא, אבל באופן עקרוני ובאופן פשוט, ברגע שאדם, מהרגע שהוא פותח את העיניים, עד שהוא עוצם את העיניים, הוא מתבונן בכל מה שבסביבו, והוא יודע להגיד תודה ולהכיר שזה מאיתו התברך, זה המחשבה הכי פשוטה מצד אחד, אבל הכי מחוברת לבורא עולם ברמות הכי גבוהות מן הצד השני. אם אדם יודע שרגע אחרי שהוא אמר מודה אני ונטל ידיים, הוא פותח את הבוקר עם מזמור לתודה בשירה ובריקוד. אני רואה, אני שומע, אני מכין לי קפה, אני שותה מים, אני זוכה להניח תפילין. לפני השחרית והתורה שהוא לומד, שזה ודאי חיבור אלוקי ומחשבה אלוקית, ושזה התעסקות בגוף המחשבה האלוקית. ההתבוננות, איזה עץ יפה, איזה שמש יפה, בשבילי נברא העולם, אבא תודה. ברגע שהאדם מכיר שכל מה שעופף אותו וכל מה שקורה לו וכל מה שמזדמן לו הכל מאיתו יתברך, זו עבודת השם הקלאסית והחשובה ביותר במחשבה.
זה רגע, זה ברמת הבוגר.
נו, גם ילד בן 9 יכול, גם ילד בן 9 יכול לקבל,
צריך ללמדו.
נכון, ילד בן 9 צריך לקבל במושגים פשוטים אמנם, שהוא פותח את העיניים, הוא מודה, אני אגיד לו, וואו, תראה איזה יופי, איך אבא בשמיים פינק אותנו, תראה איזה שמש, תראה איזה סנדוויץ' טוב, אתה לוקח לתלמוד תורה. זה לא מובן מאליו, ודאי שצריך להחדיר לו את זה. אבל ילד מסוגל לחשוב על זה, זה לא משהו עמוק. ילד בן 9 יכול לחשוב על זה שהוא נוסע עכשיו לבית הספר, וזה לא מובן מאליו, ושהוא קיבל קריך מהבית עם כוס שתייה, או כוס שוק, או קורנפלקסים חלב. וזה תודה להשם יתברך, וזה שאימא שלו נתנה לו חיבוק בבוקר, זה לא מובן מאליו. אלו מושגים שילד בן 9, ואדם בן 99 כמובן, כל אחד בדרגתו, יכול להודות על כל שנייה. אמר דוד המלך, על כל נשימה ונשימה, תהלל כזאת, אומר כל הנשמה, אני נושם תודה אבא. זה מחשבה אלוקית שאתה מחבר אותה לרגע רגע, לשעה שעה, ליום יום, אז עזוב את זה שאנחנו זוכים לברך ברכות על אוכל, שזה עוד תזכורת שזה מאיתו יתברך. ושאנחנו זוכים להתפלל 3 תפילות ביום, שזה בכלל תקשורת אלוקית. או מי שבכלל יש לו שיעור קבוע, שהוא בכלל מחובר שעה אלוקית. או מי שיש לו חברותה כמה שעות. זה בכלל, ברוך השם, זכה. אבל גם מי שלא זכה. או גם מי שלא אוכל עכשיו. עצם החשיבה. קמתי לעולם שבורא עולם ברא במיוחד בשבילי, והיום המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. אני כל שנייה דורך על האדמה, והארץ נתן לבני אדם. זאת נתינה מחודשת, זאת מחשבה אלוקית פשוטה ומחוברת.
בנקודה זאת, מה יעשה שלא ייפול בגאווה?
למה זה גאווה? אם להבין שבורא עולם מפנק אותי, מה זה גאווה? יש לי אבא שאוהב אותי, מה אפשר להתגאות? זה לא שלי.
העולם נברא בשבילי.
כן, אבל זה לא בגלל שזה שלי. זה לא אני. ונתנו לי. מפנקים אותי, מעניקים לי, אז אוהבים אותי, נכון? זה שאוהבים אותי, לא יכול להביא אותי לגאווה? אמר לי פעם הרב שלי, זה צריך לזכור, שלמרות שחייב אדם לומר בשבילי נברא העולם, הוא צריך לזכור שעל ידו יש עוד אחד שעומד ואומר את זה.
על ידו יש לך
אור. זה אסור לשכוח.
מתוך רבים.
בדיוק. אמנם בשבילי נברא העולם, זה חזק, נכון.
כן, זה... זה מחשבה התחלתית שאדם אומר, לוקח נשמה שנתת בי תאורה,
נכון.
אתה בראת, הצעת, נפחת, ואז להתבומן בכל פרט ופרט בתהליך הזה, נכון? וזה יכול להתחיל
נכון.
או לפני, כי אתם מהתרמיצה.
בוודאי. זה נמצא, ההתבוננות הזאת, שהכל מאיתו התברך ובשבילי, זה נמצא בכל שנייה מהרגע שאדם נמצא בדעת. הרי הוא פותח את העיניים המודיעני, והוא הולך לישון עם האשמה ישראל. זאת אומרת, הוא פותח את יומו ומסיים אותו עם חיבור אלוקי. ואז הוא לומד כל היום להסתכל, לא מתוך פחד, לא מתוך, אתה יודע, להגיע ל... אוי, אוי, כל הזמן נותנים לי הפוך, מתוך הכרת טוב, מתוך חיוך, מתוך שמחה.
הרב מתכוון להגיד שבזמננו אנו, מתוך אהבה וחיבה, ולא מתוך יראת עונש או פחד.
נכון, נכון. לקום בבוקר ולהגיד, השמש שאני זוכה לראות בעיניים, זו מתנה אלוקית שנתנו לי, זה לא צריך להביא לפחד, הפוך, זה צריך להביא להכרת הטוב, להערכה.
זה אחד שהוא קם בבוקר, כן, בדרך כלל הקטנים, הצעירים, או אנשים שישנו ככה, שינה מספקת, בוא נגיד ככה, ממוצע עם ישראל, כולם יזכו בעזרת השם, ישנים את השינה וקמים מאוששים. אבל אחד שעדיין מרגיש עוד קצת, אז איפה כאן הוא, איזה נקודה ניתן לו שיוכל לקום לרדת?
תראה, לא כל אחד שקם בבוקר ופותח את העיניים הוא שבע משנתו. מה לעשות? אחד ישן ככה, אחד ישן אחרת, אחד המחשבות מטרידות אותו, אחד סתם נאלץ עכשיו לקום כי יש לו איזה תור לאיזה מקום שהוא לא יכול להפסיד, או שהוא לא נרדם בלילה ויש לו את התפילה שהוא לא רוצה לפספס. אין רלוונטיות לכמות או לאיכות, יש רלוונטיות לתרגול המתמיד הזה.
תרגול.
תרגול, וההבנה שכל מה שנעשה איתי זה ממנו התברך. אז ישנתי קצת, כנראה שזה היה הכי טוב לי היום. אז ישנתי...
זהו טוב תמיד.
בדיוק.
עכשיו רגע.
כן.
רגע, הרב, מפה אנחנו יכולים להמשיך להשליך על כל, אבל דעקה שאנחנו בשר ואדם, יצר הרע מיש. עכשיו, בזמן הזה בדווקא יש נוער, ילדים, מבוגרים, אנחנו משוחחים איתם, ויש להם, אתה יודע, מזדנב שם, כמו שאתה נוסע בכביש, מזדנב שם איזה צפצוף פה, צפצוף שם, משהו שמסיח דעתה ברמה זו או אחרת. יש רמות של עקיצות נחש, כן, את המושג שהרב מכיר, איך, באיזה רמות יתייחס אם אפשר הרב, רמה גבוהה, ממוכה להתעלם, מתי, כן, לא?
תראה, זה מאוד מאוד תלוי, ואני אומר את האמת, זה אינדיבידואלי וכל מקרה לגופו.
כן.
זה באופן עקרוני, מטבע הדברים, הקדוש ברוך הוא גם ברא לנו את היצר הרע בכוונה, כדי שיהיה לנו כל מיני שכי דעת, והקיצות כפי שהגדרת אותם, וקלקולים וניסיונות, אבל אני חושב שככל שהאדם יהיה מורגל יותר ויותר בחשיבה חיובית כלפי בורא עולם, הוא א', ימנע יותר ויותר את העקיצות מהסוג הזה, וב', גם זה יתקוף אותו, הוא ידע להבין שתמיד אפשר לחזור למקום, ואם נפלתי קמתי, ושבע יפול צדיק וקם, ואיך אני אומר תמיד, הם הקראו ונפלו, ואנחנו קמנו ונתעודד. לא כתוב, ואנחנו לא נפלנו, כי אנחנו גם נופלים. אבל היופי שלנו, שאנחנו מנפילה מתרוממים.
שבע יפול צדיק ויקום.
בדיוק.
קם לא נאמר, יקום.
נכון, ורבי יצחק אוטנר כותב בספרו שלא הכוונה של הצדיק יש יכולת קימה משבע נפילות, אלא הוא צדיק רק בגלל שהוא נפל שבע פעמים. זאת אומרת, כל נפילה היא עושה אותו צדיק יותר, וכל משבר מחבר אותו בעלייה אחר כך לבורא עולם עוד יותר, וכל מכה מביאה אותו לאלוקות ולמחשבה אלוקית עוד יותר. זאת אומרת, הצדקות מופיעה לו בזכות הנפילות.
השם שזכה לכך. מה עוד הרב לחדד אותנו, כדי שיהיה מקום גם לאחינו האחרים, ואחיותינו שרוצים לשאול את כבודו ולהתבשם מדעתו התחה ודעת תורתו. עוד איזה נקודות ככה וכך. למשל, יש לי ילדים עם הפרעות קשב, הקשבה, יש ילד בן 9-10, שעד גיל...
וואה, זה ילדים שיגיעו רחוק.
כן, הם גאונים אבל.
בטח, מי שיש לו הפרעת קשב, זה בגלל שהוא יכול להתעסק בכמה דברים ביחד, זה יגיע מאוד רחוק.
כן, אני רואה אותו, באמת, הוא נכנס הביתה, כל דבר שסבתא אומרת, הוא תוך זמן קצר, לא למד את זה, ועכשיו כשהוא מגיע, למשל להקשיב לריכוז, ללימוד, עד כיתה ג' היה יושב איתי, לומד איתי שעה, מתבשר ממנו, מכיתה ד' דואך בבקות השחר, מה, קריאת משניות, מה נתחר שמי.
תראה, כל ילד חווה את הילדות שלו בשונה, בצורה שונה, הדבר היחיד שצריך לשדר לילדים, ובזה אנחנו נצטרך לסיים, כי מסמנים לי פה שהמאזינים עומדים על הקו,
כן,
העיקר
כן.
לשדר לילדים דבר אחד, וזה נתחיל לתת להם הצלה לכל החיים, שמחה בעבודת השם, מצוות, תורה ולימוד, זה לא עול, זה כיף.
ולהצליח להם כל מיני שופרים?
זה אפשר, אבל אני אומר דוגמה, אם ילד כן. רואה אבא או סבא, שמח כשהוא לומד, רוקד כשהוא הולך לתפילה, מה שיחרט לו בזיכרון, זה דבר אחד, לעבוד את השם, זה כיף, זה לא עול, זה לא לחץ, לא לעשות, וואה, יש מנחה עכשיו, טוב, נו, יאללה, אני אלך. זה, לפעמים אנחנו מוציאים מהפה בלי לשים לב, וזה חודר לסביבה. הפוך, וואי, זה כיף, יש מנחה עכשיו, אני יכול לדבר עם אבא בשמיים, וואה. יום, אני עול, לשדר שכל עשייה של לימוד משנה, גמרה, תפילה, מצווה וברכה, אני עושה את זה בכיף ומחכה לזה, זה תשדורת שתטפטף ותביא אותו לגבעים.
השם ברך אתכם וזה אמן. תתתו לנו לכל טוב.
אמן, שנזכה לראות אך ורק דברים טובים.
יהי רצון.
ובעזרת השם נזכה לעשות רצונו יתברך בשמחה, ולהעביר את זה הלאה לדורות הבאים, שכל הילדים יהיה לנו נחת מהם, ויעבדו את השם, ובעזרת השם לא יהיה לנו, איך אומרים, נפילות והקיצות כמו שאמרת.
כן, יהי רצון, אמן ואמן.
שמחתי לשוחח איתך, לילה טוב, חודש טוב, בשורות טובות.
רק אתמול אני הבטחתי לעצמי, מחר אקום חדש, העיר את העולם, ואיך תמיד המחשבות תופסות אותי, לפני שאני נרדם. בשבילי, לי, 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 מי נברא העולם? בשבילי, לי, 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 מי נברא? העולם שלך, שלי, של כולם, אהבת חינם, תראו השמש שוב זורם.
שלום ולילה טוב למאזין או מאזינה שאיתנו על הקו.
שלום וברכה, ערב טוב, חודש טוב.
חודש טוב ומבורך.
אני רציתי לשאול, אני אם חד הורית, ארבעה ילדים קטנים, רציתי לשאול איך מתמודדים עם שאלות, עם בעיות.
שאלה מרכזית מדי, משום שתלוי איזה שאלות ואיזה בעיות, ואין ספק שאין ספק שבתפקיד אם חד-הורית התפקיד הוא ככה כפול ומכופל, וזה באמת לא פשוט. את משמשת גם כאב וגם כאם, ובדיוק ככה לפני מספר ימים שוחחה איתי איזו אישה שפועלת בתחום הזה, שזה ככה מאוד מאוד מציק לה. היא בתור בת לאם חד-הורית, ברוך השם התחתנה היום, יש לה ילדים, והיא כל הזמן חושבת וזוכרת את הדברים האלה, ואומרת כמה חשוב וכמה צריך שיהיה איזשהו ארגון, איזשהו פרויקט, שייתן ככה חונכות לילדים האלה, תשובות, חברותות, לימודים, ובדיוק העלתה והציפה את הנושא הזה, שלפעמים אם חד-הורית, מעבר לעול שככה, איך אומרים, היא הופכת להיות הדמות היחידה בבית, מעבר לעול הקלאסי של תדעת האוכל והשיעורים והמקלחות וכל הדברים הללו, הסוג של גם הרוחנית פתאום. ופתאום מופנות השאלות ומופנות הקושיות וההתמודדויות, ואין ספק שצריך עזרה. והקדוש ברוך הוא גם נותן כוחות מיוחדים, וצריך לפעמים, תדעת, אנחנו לא תמיד יודעים להתמודד עם דברים, וזה גם בסדר לבקש עזרה. שאלה, מי נמצא בשטח?
מה זה אומר, מי נמצא בשטח?
לפעמים אפשר לבקש עזרה, אני יודע, ממשפחה, מזה, אם זה שאלות ספציפיות, אם זה לימוד למבחן, או סתם איזושהי התמודדות, אפשר להתייעץ.
כן, אני אולי אעזור את השאלה. הגדולה שלי בת 4.5.
אוקיי.
היא הקטנה ב3 חודשים. אני... היא כאילו, ככה זה נשמע, היא כאילו מצפה בזה שהוא, כאילו שאבא יחזור, ולא רוצה רק להחזר אותה מצד אחד, זאת כאילו, אני גם לא רוצה לענות לה מדי, סברתי לה בצורה לפה ששתינו אבא הוא אדם טוב, עם האישה טובה, אבל אנחנו לא מסתדרים ולא מתאימים. היא כאילו כל הזמן היא מדגישה שהיא מתפללת להשם, שאבא יחזור לבית, יבוא לבית החדש, כאילו אני אבא רידיעה.
תראי, אני רוצה להגיד לך, קודם כל זה גיל אמנם צעיר מאוד, מצד שני אפשר לזלזל בשאלות שלו. מצד אחד אסור לשקר אותם, משום שחומרים ילדים זוכרים ומצפים לדברים ואסור להחזב אותם. מצד שני לא צריך להסביר להם ולפרט להם בדיוק את כל הפרטים. את מלווה באיזשהו ייעוץ, אני יודע, אנשי מקצוע, או ש...
כן, כן.
או, זה חשוב, משום שיש באמת למידה סביב העניין הזה מאוד מאוד מעמיקה, וחייבים לדעת, זאת אומרת, לתת תשובות מדויקות, כי ישנם אנשים שמערבים יותר מדי את הילדים בנבחי הגירושין, וישנם שלצד השני בצורה, באופן מאוד מאוד קיצון, מדי מסתירים ומתייחים, או אפילו זורקים לאוויר מתוך רצון טוב כל מיני שקרים, עוד מעט אבא יבוא, עוד מעט אמא תבוא, עוד מעט נהיה ביחד, רק כדי להשתיק כביכול את הכאב או את השאלות. וזה לא נכון וזה לא נכון. זאת אומרת, יש הדרכה מאוד מאוד מקצועית באיזה נוסחה ולאיזה גיל ומה אומרים ואיך ומתי. זה לא פשוט, זה תהליך. תהליך שאני מבין שאף אחד לא בחר אותו מתוך עדיפות לכתחיל הראשונה. ו... איך אומרים, אם עושים את הצעד הזה, כנראה שנאלצנו לעשות את הצעד הזה, ולא מתוך, איך אומרים, עכשיו זה מה שבא לנו. יש לזה התמודדויות, ואם אנחנו עושים את זה נכון בהתייעצות מתמדת, ואני מדגיש בהתייעצות מתמדת, כי יש את מקצוע יכולה להגיד לך מה נכון לגיל 4.5, ומה נכון לפתוח בגיל 6, ומה בגיל 8. צריך לקחת בחשבון שיש גם צד שני, אני מאמין, ומדי פעם יש ביקורים או דברים כאלה, שזה גם צריך להיות מסנכרן, ואם צד השני משתף פעולה, אז זה בכלל עולה בקנה אחד, ואם לא, אז גם לזה צריך להתכונן ולהיערך מה עושים כשאחד מן הצדדים לצערנו משתמש דרך הילדים בכל מיני מסרים.
מה עושים כזה דבר?
אז זה, אני אומר לך את האמת, זה מורכב, זה מורכב. אם אני אענה לך תשובה ככה לשאלה הזו, אני אחטא למטרה, מסיבה פשוטה. תלוי באיזה גיל, תלוי מי הצד השני, מה כמות ההמרדה או ההתרסה שיש, בלשון הרחוב, מה כל אחד מוכר לשני. יכול להיות אימא שבאמת מלווה ביועצת או בעובדת סוציאלית מקצועית ומתנהלת מול הילדים בצורה כל כך מקצועית, אבל יבוא אבא בהנף יד ובמפגש הבא ביום שלישי או רביעי, לא משנה באיזה יום הוא קבע איתם, וקנה להם גלידה ויגיד כל מיני מילים שאינם ראויות והילד יחזור מבולבל. ואני סתם נותן דוגמה של אימא ואבא, זה יכול להיות בדיוק הפוך, כן, זה לא משנה. צריכים קודם כל להבין ולהיזהר מאוד מאוד מאוד, ואני אומר את זה עם כאב מאוד גדול מסיפורים שאני מטפל או שומע, הילדים הם לא שק החבטות של הזוג. הילדים הם לא כלי נשק להעברת מסרים, זה אסון, זה גומר אותם, זה חורץ להם את הנפש, זה מבלבל אותם, זה הופך להם את החיים, זה יכול לפגוע להם בעתיד שלהם. צריך להיזהר מאוד מאוד מלקחת ילד ולהתחיל להכניס לו כל מיני מסרים על אימא או על אבא. זה פשע. ואני אומר את זה שוב למי שמקשיב לי ומי שרוצה להקשיב. יש אנשים שלא מקשיבים והם, איך אומרים, לא רואים אף אחד בעיניים והם בעיצומה של מלחמה. אסור להשתמש בשום... נכון. אני אומר לך שוב, שאני קודם כל אומר מה לך תחילה. אסור בשום פנים ואופן להשתמש בילדים לניגוח בן או בת הזוג, גרושים, גרושות, פחודים, לא משנה. אין ולא יעלה על הדעת. ילד הוא לא דף להעברת מסרים, הוא נשמה, הוא צריך להקים חיים משלו ועתיד משלו, ואסור לחרוץ לו את הנפש. במקרה ואחד הצדדים, לצערנו הרב, לא מבין את זה, וחושב שהוא, מה שנקרא, מצליח להילחם בך דרך כל מיני אמירות שטותיות שמופיעות דרך הילדים. בשביל זה שאלתי מראש אם את מלווה בייעוץ מקצועי, משום שמאוד מאוד חשוב להבין מה נאמר לו. לפעמים דווקא התגובה, ואני בכוונה מציין את זה, לפעמים דווקא התגובה שלנו, תגובת הנגד, על מה שנאמר מהצד השני, היא מעצימה את ההתייחסות, לפעמים עדיף להתעלם, ושילד לבד יראה דברים אחרים. זה מאוד מאוד אינדיבידואלי, וכל מקרה לגופו. אני חושב שוב שאני אחטא למטרה, ואני אפשר בה בעניין אם אני אתן פירוט, כי זה מורכב מאוד, ותלוי בכל כך הרבה גורמים, אבל כן אני ממליץ, וזה אני אחזור שוב, להיות מלווים באיש מקצוע לאורך כל הדרך. ואם ילדה חזרה עם אמירה כלשהי, עם תובנה כלשהי, עם שאלה שאבא העביר לשאול בכוונה או לא בכוונה את אמא, עדיף להגיד לה, אנחנו מיד נשוחח על זה, להתייעץ ולהגיב. לפעמים תקבלי תשובה, פעם תתעלמי, זה נכון יותר להתעלם. לפעמים תקבלי תשובה, תתייכי. לפעמים תקבלי תשובה, תפרסי את המשנה שלך. זה משתנה. בסוג האמירות, בגילאי הילדים, ואת יודעת, לפי הזמן והאווירה. אבל כן חשוב להיות מלווים באיש מקצוע, זה יכול לעזור לכל רגע ורגע. לא להקל בזה ראש.
כן. ואפשר להוסיף, יש ילד שגם נושך, מרבה לנשוך בתקופה הזאת. תקופת האמת מאוד ארוכה, זה מה חצי שנה כבר.
באיזה גיל?
כאילו גם עבר לידה, הוא בן 3. גם עבר פלדה, גם דירה, גם גנים, גם...
באו תגובה. נכון, תראי, זו תגובה, והילד צריך באמת לעבור... שוב, זה גיל צעיר מדי, תגובות זה בסדר. כרגע צריך רק להכיל אותו, רק להבין אותו, רק לחבק אותו. בסך הכל זה סוג של תגובה של משהו שהוא עובר וחווה. אם תרצי, אני יכול לתת לך בתום השידור איזשהו טלפון של איש מקצוע גם כן, שיוכל לתת לך הדרכה לכל מיני שאלות בתחום הזה, אם זה חשוב לך, או לפחות להתייעץ. אבל כן, בשלב הזה הילד זקוק להרבה חום, הרבה אהבה, הרבה חיבוק, הרבה הכלה. הוא תדעת, כל אחד חווה ועובר את הקטע הזה בצורה שונה. ככל שניתן יותר חום, יותר הכלה והאהבה, זה יעבור. כרגע לא צריך לטפל במשהו אקטיבי. קדוש ברוך הוא ייתן לך הרבה כוחות וינחיל אותך בדרך הנכונה ויהיה לך הרבה נחת מהילדים. בשורות טובות. תשארי על הקו וניתן לך את המספר, בסדר?
תודה, תודה.
בשורות טובות. להתראות.
מבטיח לך תמיד יהיה קרוב. אמא מחייכת ואוהבת, אמא את זו שנותנת לי ללא גבולות, תרם לחיי מראה ניכר. אמא מחייכת ואוהבת, אמא כל מה שאוכל אתן
נפש החיים עם הרב חיים הורוביץ.
אצלנו במשפחה שמחות עושים רק בנאות ירושלים. זו מסורת של שמחה אמיתית, ובכל פעם הם מחדשים ומפתיעים מחדש.
אתם מוזמנים למסורת של שמחה אמיתית באולמי נאות ירושלים. חידשנו את האולם, הרחבנו את התפריט, הוספנו חנייה וכניסות נפרדות לגברים ולנשים. נאות ירושלים, חשמונאים 3 בני ברק. הכניסה ממכון מור, 03-579-2737. נאות ירושלים, שמחה אמיתית.
מעבר למצוינות אקדמית באווירה תורנית מובהקת, יש עוד סיבות טובות ללמוד במכללה ירושלים. הרשמי ללימודי תואר ראשון בחינוך במכללה ירושלים בית וגן, ותהני משלושה ימי לימוד בשבוע. מעונות חינם בשנה א', שובר מתנה על סך 4,300 שקלים למימוש בחלק מהחוגים, ומלגות חוק ירושלים או מלגת קמח. לפרטים חייגי 02-675-0724.
איך אני אוהב את סוף היום. אין, אני בשביל שנת לילה מושלמת אחרי יום ארוך מוכן לשים אפילו שקל.
טורנדו טופ אינברטר, המזגן החסכוני ביותר שיצרנו, פחות משקל אחד ללילה שלם של מיזוג, עם 7 שנות אחריות מלאה. טורנדו, עכשיו הכל מושלם.
הילדים מתקשים להתמקד? ריכוזית, עכשיו ריכוזית בסוכריות גומי. ריכוזית, סוכריה ללעיסה נוחה יום יום. תוסף תזונה מואשר בצמחים, בחשרות בדץ העדה החרדית לתלמידים מגיל 6. ריכוזית, בבתי המרקחת והטבע וברשתות הפארם.
פיצה פון, הוותיקה והטעימה בעיר, בקשרות המעודרת של רב לנדו. ועכשיו במבצע אש, מגש לארג' 8 משולשים, רק 25 שקלים. להזמנות 03-574-6601, 03-574-6601.
מזגן אלקטרה בדץ, היחיד שנכנס אלינו הביתה. המזגנים היחידים המאושרים לשימוש בשבת, בקשרות המעודרת של בדץ מאדרין, בראשות הרב אברהם רובין שליטה. חסכוני יותר, עוצמתי יותר, שקט יותר, מהודר יותר. גם באיכות האוויר, אלקטרה מנצח.
המקרה הבא הגיע למשרדי ארגון יד עזרה ושולמית בבקשת עזרה עבור הדס, ליאל ויואב. אביהם נפטר לאחר ניתוח רפואי מסובך שלא צלח. אמם האלמנה חולה במחלה הארורה. הם יתומים החיים במצוקה קשה, מבקשים עזרה. בואו ועזרו לנו לתמוך בהם. יד עזרה ושולמית הוא המשענת של מאות יתומים ואלמנות. כוכבי 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה מיועדת לכלל פעילות העמותה.
מחפשים יוקרה? קונקורד,
מחפשים תפריט משובח שהאורחים לא יפסיקו לדבר עליו? קונקורד. מחפשים קינוחים מעשי ידי קונדיטור הבית? קונקורד. קונקורד. משכן האירועים של גוש דן, עם כל המעלות לאירוע מושלם. ועכשיו חדש, תפריט חלבי בקונקורד בוטיק לאירועים עד 150 איש. 03-677-6600. קונקורד, משכן האירועים של גוש דן.
עכשיו איתכם, נפש החיים, עם הרב חיים הורוביץ.
ומיד אנחנו נפנה לעוד מאזינים שכבר ממתינים על הקווים. כמובן אתם ממשיכים עדיין להתקשר, אומרים שלום ולילה טוב למאזין או מאזינה שאיתנו על הקו.
כן, שלום וברכה.
כן, בבקשה.
רציתי להתייעץ עם הרב בנושא של שידוכים בעניין של בית של תורה. חלק בית של תורה, אני יודעת שזה לא מה שמאפיין אותו, זה לא דווקא אבא שיושב ולומד, אבל זה חלק מאוד משמעותי מבית של תורה. ובוא נאמר, זה השאיפה שלי, זה הרצון שלי. ככה אני גדלתי, אבא שלי הוא אברך, וזה מה שאני גם רוצה. מבחינתי זה השאיפה שלי, שבאמת בעזרת השם יהיה לי בעל שגדול שיושב ולומד. מצד שני, אני עכשיו בחורה אחרי סמינר, שנה אחרי סמינר, ויצאתי לשוק העבודה. ומה שקורה בשוק, כשנכנסים לשוק העבודה, בשביל לצבור ניסיון, אנחנו מתחילים במינימום, ואחר כך עולים לאט לאט. עכשיו, המקצוע שיש לי, אני יודע שיש לי מקצוע טוב, אבל אם אני רוצה שיהיה לי חומרים יותר כסף, ושבאמת אני אגשים את השאיפה ואת החלום שבעלי יישב וילמד, אני אצטרך לעזוב את המקום שבו אני נמצאת, ולחפש אפיק אחר, ואולי אפילו להוסיף לימודים נוספים. המקצוע שלי הוא מקצוע טוב, אבל לא מעבר לזה. כלומר, אני לא יכולה להתקדם הרבה יותר ממה שיש לי. בשביל זה אני צריכה ללמוד, אני צריכה להשקיע, לחפש עבודה אחרת, להתאמץ מאוד מאוד בשביל, איך אומרים, להגיע למשכורת המכובדת, בשביל שבעלי באמת יוכל לעשות ללמוד בראש שקט. עכשיו, מה שקורה זה בעצם יוצר אצלי ממש קונפליקט. אני לא יודעת באמת כאילו מה עושים? נגיד ואני אשאר עם המשכורת שיש לי עכשיו, ואני לא אצטרך, אני לא אוכל להמשיך, לא אוכל לעזוב את העבודה שלי. בעזרת השם, אני מאמינה שזה משהו שבעזרת השם מגיע בקרוב, ואני לא יודעת כאילו אם אני אעזוב את העבודה הזאת כל כך מהר. אני מוכרה בתקופה הזאת של הקורונה, שהפרנסה היא לא, המשק לא יציב בכלל. לעזוב את העבודה זה לא פשוט. ומה לעשות במערך החיים? אם אני רואה שהמשכורת שלי באמת לא טובה, לא מספיק בשביל בעל שיושב ולומד, אני בעלי כן אצטרך לצאת ולעבוד. עכשיו, עבודה תורנית זה לא הכסף הגדול, כמו שאומרים. והכסף הגדול זה במשרדים, זה עבודות שבחינה רוחנית זה לא פשוט בכלל לבחור ישיבה שיוצא מהלימוד שלו ו... איך הוא ממש נחשף לעולם הגדול, זה לא פשוט בכלל. מה אני יכולה לעשות? כאילו, אני מצד שני כן מאמינה שבעזרת השם שיגיע הרגע, כל רגע יש לו את אנחנו שואלים רב, מתייעצים, עושים חשוב מסלול מחדש, לא נשארים ככה. מצד שני, פתאום אני קיבלתי נגיד עכשיו הצעה, שבחור שהוא ממש הודיע את זה כאילו במוצר, שהוא כן מתכנן לעבוד, והוא לא יודע אם זה יהיה משרה תורנית. עכשיו, מה זה, שאלתי כאילו, מה זה לתת לעבוד? כמה זמן אחרי החתונה? אז הוא אומר שכאילו הוא רוצה לעבוד בערך אחרי שנה. עכשיו, אחרי שנה זה מוקדם מאוד, כי זוג צעיר יכול להסתדר שנה, שנתיים, אפילו שלוש, עם משכורת אחת שהאישה מכניסה. ומצד שני ברענו, הוא בחור ממש מצוין, בחור שהוא כן יש איזה לומד, זה לא בחור שהוא, איך אומרים, הוא לא בלימוד ולא בסדרים, אז מתאים המשפט שהוא אמר, בחור כן רציני. מה אני עושה? אני ממש כאילו מתחבטת בנושא הזה, מצד אחד אני לא חושבת שאני צריכה להתפשר על פחות מזה. מצד שני, אני כן רוצה, זה ברכה לבית שבעל יושב ולומד. אין לי שום בעיה שחמש שנים ראשונות הוא יושב וילמד. זה ברכה לבית, זה השאיפה שלי, זה מה שגדלתי. ככה אני רוצה, היום הכל זה, זה מה ששומר, כאילו, ובאמת, זה לא פשוט. אני רואה אצלי בעבודה, איך אני צריכה לשמור על עצמי בעבודה משרדית, זה לא פשוט בכלל. קו החומר לבחור ישיבה, יושב ולומד, ו...
תראי. אני שמעתי ממך כמה דברים, ואולי כדאי שנעשה קצת סדר. אנחנו לא יכולים לתכנן עכשיו את החמש, או את העשר, או את העשרים, או את השלושים שנה קדימה. לא אנחנו לא יכולים כי אנחנו לא מסוגלים, אנחנו לא יכולים כי זה אסור לנו לעשות את זה, זה מטעה לנו את החשיבה, זה גם משהו שמבחינה השקפתית הוא לא נכון. אני אסביר את עצמי. אמרת תרגיל מאוד יפה, עכשיו אולי מספיק לי הכסף עד שמצאתי עבודה, אבל אם אני ארצה ככה וככה, אני צריך להגיד את המשכורת, אז או לעבור עבודה, או לתת לבעלי לצאת, ואז בעלי שיצא, שאלה מאיפה הוא בא, ואם הוא בחור ישיבה, אז משרה תורנית זה לא מספיק כסף. והקשבתי לך בקשב רב. אנחנו צריכים להתחיל לחזור חזרה אחורה, לעמוד פה בצומת, כאן בנקודה הזו שאת נמצאת, ולשאול את שאלת השאלות. מה אני באמת רוצה מעצמי? בית של תורה ובית של רוחניות ובית של חינוך תורני טוב, איכותי ומוערך או כסף. לא שזה סותר. לא שזה סותר. יש מספיק בתים של תורה וגדולה במקום אחד ולהפך. אבל מה מרכז השאיפה שלי? מה אני, אם אני חשוב לי תורה מעל הכל, ואם תורה נמצא באמת בראש מעייניי, בפסגת חלומותיי, וברוך השם גם בורא עולם נתן לך מקצוע התחלתי שאפשר בוודאי להתחיל איתו את החיים, מה יקרה אחר כך? מי יכול לדעת? בעליך יהיה אברך רציני מאוד, שקוע בלימוד, יכניס לבית כל כך הרבה קדושה וטהרה, וירעיף על הילדים שפע של תורה, ובעזרת השם בעוד שלוש או ארבע או חמש שנים, כשתהיה נשואה עם שניים, שלושה או ארבעה ילדים, ותצטרכי עוד בורא כל העולמים שעד עכשיו לא מש חסדו מאימך, פתאום יצא לך שדרוג בעבודה עצמה בלי שתחפצי. אנחנו לא יכולים להוביל תוכנית כלל חיים. אבל, אם את אומרת, תקשיב, חשוב לי תורה, אבל מאוד מאוד חשוב לי כסף. מאוד מאוד חשוב לי חיים בצורה, ברמה גבוהה. חשוב לי. זה משהו אחר. אחרי שהחלטת את ההחלטה, איך זה מתגלגל, זה לא בידיים שלך, כי את יכולה להגיד, חשוב לי יותר כסף, וזה גם בסדר. נכון שאני לא רוצה לוותר על חוכניות. חייבת שבבית שלי יהיה אווירה של תורה וכו' וכו'. אבל חשוב לי מאוד כסף ורמת חיים. ואני לא פוסלת על הסף בחור שיצא לעבוד ואפילו יחסית מהר. ואני מאמינה שאם אני עושה כסף טוב, הוא יעשה כסף טוב, ואנחנו עם הרבה 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 כסף, שזו תוכנית יפה. היא לא בהכרח עובדת לפי התוכנית. משום שהרבה הרבה זוגות שככה דמיינו, אחרי חמש או שש שנים, פתאום הייתה איזושהי נפילה כלכלית, או הקיצה שהייתה להם, או דירה שנפלה להם, או עסקה שהם עשו וכולי וכולי וכולי, ואנשים שכל הזמן חלמו להיות מיליונרים נמצאים בפשיטת רגל, אנשים שכל הזמן חלמו על תורה מוצאים את עצמם עובדים. לכן אני לא יכול עכשיו להגיד מה יהיה עוד 4-5 שנים. אני צריך עכשיו להגיד מה פסגת השאיפה שלי. מה בראש מעייניי? אם בראש מעייניי תורה, אני נלחם על תורה. איך זה יסתדר בעוד 4 שנים? שמי יעזור, אנחנו יודעים, אנחנו יש לנו מושג בכלל מה יקרה, אנחנו לא יודעים שום דבר. לא נכון לשבת ולחשב עכשיו את העשר שנים קדימה, ולהגיד אני אצטרך הרי אז לא רק 15,000, אלא 35,000. איך אני לבד יביא, זה רק לעזוב, איך אני עזוב, עד שמצאתי ואיך שמצאתי זה כל... אנחנו רוצים מדי מהר. אנחנו יכולים להבין רק דבר אחד, את שאיפתנו. אם שאיפתך, בית כמו שגדלת בו, שאבא יהיה אברך, וילדים יספגו תורה, והקירות יהיו קדוש, באמת ירביצו תורה מה שנקרא, וגם שברוך השם הפרוטה תהיה מצויה בו, כי יש לך גם עבודה טובה, וברוך השם הגעת להישגים יפים, לכי בכיוון הזה. אם את אומרת, לא, 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 זה לא שאיפתי. הוא לא יכול, רוצה בעל עובד, רוצה שפע גדול בבית, כמובן, בית על בסיס ההלכה, ודקדוק ההלכה, ואווירה תורנית, זה גם בסדר. אבל לא לשנות שאיפה בגלל דמיון שאולי עוד 5 שנים יהיה קשה, ואז נצטרך להוביל תהליכים, ואז איך בעלי שאמור לכאורה להיות אברך, יצטרך לדמיון במשרד, לא מספיק להיות רם בישיבה, כי זה סך הכל כמה אלפים, אנחנו צריך כמה עשרות אלפים. אז זה לא שיקול. זה שיקול שאסור לחשוב עליו, גם לא מבחינה אמונתית, וגם לא מבחינה שאיפתית.
כן, אבל נגיד, אני גדלתי בבית של תורה, ואבא שלי באמת חיתן הרבה ילדים, והוא עדיין אברך. ואיך אומרים, יש חובות, כן? והם לא מצליחים להסתדר. ואני רואה את זה, אני מכירה את עצמי, אני טיפוס, אני לא יכולה לעמוד בכלל לחצים, אני לא יכולה לחשוב שאני מתחילה את החיים חובות, שאני מתחילה משכנתה ואין לי מאיפה לגמור את החודש. אני לא יודעת, אני כאילו... אני, בגלל שאני בתוך מציאות כזאת, שעכשיו אני רואה את ההורים שלי בבית, ואני רואה את ההתנהלות, ואבא שלי עדיין יושב ולומד. זה הכוחות שלהם, כן? אמא שלי והכוחות שלו, אבא שלי והכוחות שלו, אני לא יודעת איך הם מסתדרים באמת. אני לא יודעת איך הם מסתדרים.
לא, את גם לא תדעי, משום שקדוש ברוך הוא נותן סייעתא דשמיא מיוחדת למי שלומד.
נכון, אבל אני ראיתי גם שזה לפעמים משפיע גם על הבריאות. נכון, נכון,
בזכותך לבוא ולהגיד.
זה בסדר גמור. ואבא שלי זה משפיע מאוד על הבריאות שלו, ואני
רואה את זה. לא, אני מבין את זה ואני מכיר את זה. אני רק שואל משהו, שווה ולא שווה, זאת לא השאלה בכלל. זה בכלל, זה מונחים אחרים. את נותנת מציאות, ואת מעבירה עובדה שהיא כואבת, והיא כואבת מאוד כי היא תופעה, ואני לא רוצה אפילו לפתוח אותה, כי בעבר פתחנו פה כוח בית הסיפור הזה, וזה רק מתגלגל ורק מביא כאב ומציף כאב, ולצערנו הרב גם אין לזה פתרון בין מי שיתפוק על השולחן ויגיד די. אבל את מציינת מציאות כואבת, שיש אברך, בן תורה, שסך הכל מה הוא רוצה, שידוכים טובים לילדים שלו, אבל מה לעשות שמישהו ירים את הסטנדרטים שבשביל שידוכים טובים צריך לשלם הרבה כסף, ומה לעשות שאין לו כסף, אז הוא נקלע למצב הזה, והוא נגרע, וזה יכול להיות, זה נורא, והיום זה כואב, זה לא רק כואב, זה, את יודעת מה, אין לזה מילים, באמת אין לזה מילים, תופעה קשה מאוד, אבל הציור שאת מציירת הוא אחד, הציור שלך לא בהכרח חייב לחזור על המסלול הזה, הציור שלך מתחיל מנקודה שונה בין העבודה שלך לאמא שלך, שאת כבר בנקודת פתיחה אחרת. הציור שלך גם לא חייב להסתיים בזה שבעלך בגיל 50, אחרי שחיתן 7 ילדים עדיין יהיה אברך, ועדיין יהיה לך בית של תורה. בעלך יכול להיות אברך 5 או 8 שנים, ואז לעשות משהו. זאת אומרת, הציור לא חייב לחזור על עצמו, אני מבין את הפחד שלך. אני מבין את הרתיעה שלך.
אני פשוט מציאותית, אני יודעת שאני הלכתי מאוד מאוד רחוק, הלכתי מאוד רחוק, ואני יודעת גם שיש כאן עניין של חוסר אמונה מצידי, אבל זה לא עניין של חוסר אמונה, זה עניין של, אני פשוט מציאותית, אולי גם בגלל שאני בין הקטנים בבית, ואני רואה את המצב, ואני אומרת לעצמי, ככה אני לא רוצה לחיות, אני רוצה בית של תורה, ואני לא יכולה לחשוב על זה שהילדים שלי, אני לא יהיה להם בגדים בתחילת עונה, ואני טיפוס מאוד מאוד בקטע הזה, אני לא יכולה לחשוב שיהיה לי לחץ כספי בבית, אני לא יכולה, אני טיפוס מאוד לחוץ בקטע, אני רוצה שיהיה לי יציבות כלכלית, מצד שני גם תורה, איך אנחנו יכולים את הכל ביחד?
אפשר לשלב, אם את רוצה בית של תורה וגדולה, את יכולה לכוון לשם, קודם כל להתפלל שבעזרת השם, השידוך שתקבלי, זה יהיה גם בחור מבית עשיר, ויהיה תמיכה ראשונית. דבר שני, את יכולה באמת לפגוש בחור, שכל שאיפותיו וכל רצונותיו זה תורה, אבל הוא בן אדם עם ראש שאומר, תקשיבי, אני אלחם על תורה, ואני אכנס בתורה, ואני כל הזמן בתוך התורה, אבל אם אני ארגיש ואני אבין שיש מצב, שצריכים לעשות משהו, לחשוב על עוד משהו, זה סגנונות, יש בזה כמה רמות. יש בזה כמה, יכול להיות שבאמת את לא מתאימה, או את חושבת בכל אופן כך שאת לא מתאימה לאברך, שאומר, אני רוצה שמיום חתונתי, עד יום עזיבתי את העולם לאחר 120, הלוואי שלי תצא מכולל.
לא, אני לא מראה שאני אמור בכל הדבר.
בשביל זה אני אומר לך, בואי תתפקסי על סגנון. גם יש פער מאוד רחב בין אברך שיושב עד גיל 120 בכולל, אברך שאומר, אני אחרי שנה יוצא לעבוד. זה גם הרי על משהו. זה, איך אומרים, ברצף, את רצת לשני הקיצון. יש מספיק אברכים, שיש להם את השאיפה הנכונה, התהורה, וגם עם את היכולות להגיד, לא, אני מתחיל עם כולל במסירות נפש. תראי, עוד 4-5 שנים יהיה זה עול, נחשוב, נראה, ננסה, נעשה פה דברים, שם דברים, נפתח אופקים. זה בתוך הרצף הזה, יש כל כך הרבה, 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 ובתוך משרות תורניות, גם כן להגיד משרות תורנית זה עוד כמה שקלים, לא בהכרח, זה גם מילה לא מדויקת. איזו משרה תורנית, איזה סגנון, ראש ישיבה רם, או דיין, או רב עיר, או
כל זה, כך... זהו, אם נגיד, זה בחור שאומר ששנה אחרי החתונה הוא רוצה לצאת למשרה תורנית, משרה תורנית. כאילו, אבל שוב, זה לצאת לשנה אחרי, אין לי בעיה שייצא למשרה
תורנית. אני חושב שבחור שרוצה משרה תורנית לא יגיד לך שהוא יצא אחרי שנה, כי הסיכוי שבחור בין 23, 4 או 5 יקבל פתאום משרה תורנית, זה קצת משהו, אלא אם כן אבא שלו ראש מוסדות, או מובטח לו כבר איזה תפקיד. באופן עקרוני, אדם עם שאיפות, לפחות יושבת 4, 5, 6, 7 שנים בכולל, משקיע ומתפתח, עם הזמן מה שנקרא פותח עיניים לצדדים, הולך להיות משפיע כזה או אחר, מעביר שיעורים כזה או אחר, רב גדול, דיין גדול, פוסק על... לא חסר, באמת שלא חסר. שוב, אז עניין של שאיפות, יש אנשים שלא רוצים שום תפקיד בחיים, רוצים לשבת באוהלה של תורה ואשריהם, ואשרי חלקם, ובאמת זה דבר גדול. לא כל אחד בנוי לזה. בזכותך המילה להגיד, אני רואה מראש, אני לא בנויה לזה. לא יכולה לצייר בית כזה, קשה לי, זה בסדר גמור. אבל אני אומר, לא לחשב יותר מדי את השנים קדימה. לתת קצת לבורא עולם לעשות את העבודה, והוא עושה את זה מצוין. אני פחות או יותר את הקו. יש את הקו המאוד מאוד קיצון לצד אחד של מיד, לצאת לעבוד וכסף וחשוב ותתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת מתמסרת לזה, והשם ואשר חלקם, יש באמצע את כל המרקם הזה של כמה מוכנים להקריב, למען מה, ואיך לשלב בין הדברים, ושם צריכה באמת למצוא את עצמך, מבלי לחשבן את השנים, לקחת את הקו הכללי, ועם זה להתקדם, והשם, הקדוש ברוך הוא יעזור לך.
אמן, אמן, עכשיו, איך אני יכולה לראות בפגישה סתם? גם כל הקטע הזה שמדברים בפגישות, ואנחנו באמת, אנחנו הרי לא בתוך החיים, אנחנו לא יכולים לדעת מה יהיה. אז כשבחור אומר לי, את רוצה הבעל שיושב ולומד, אז אני מבחינתי, ודאי שאני רוצה הבעל שיושב ולומד, אבל זה תלוי. אז אני מבחינתי קוראת את התיאום ציפיות, כן? כשנורא שהתיאום ציפיות שלי ושלא פחות או אותו דבר באותו קו. אבל כן, כי זה לא נקרא, איך אומר, אנחנו עדיין לא חיים את החיים שאנחנו לא יכולים לדבר.
נכון.
אבל תראו, והתיאום ציפיות צריך להיות שווה. ואיך אני יכולה באמת להבין מבחור כמה הוא באמת בכיוון הזה, כי אני
ראה את השני שאלות, אתה לי סיטואציות.
אני לא, אני מאוד בקטע, אני לא הייתי כאילו, אני נורא נורא מבולבלת, כי הנושא הזה לא היה מסודר לי בראש, ואני לא יודעת איך לגשת באיזה צורה.
קודם כל קצת עשינו סדר עכשיו, אני חושב.
נכון.
דבר שני, לגיטימי, בתוך כדי פגישות, לעורר כל מיני שאלות וסיטואציות. נגיד אתה 5 שנים בכולל, ויש לנו איקס ילדים, וזה וזה המצב, תאתגרי אותו. תכניסי אותו לסיטואציות שדמיינת איתי בתוך כדי שאלה, וכאילו מצבי אמת, אם אגיד לך, תקשיבי, אני לא משנה, בכל מקרה יישאר בכולל, את מבינה שזה סוג אחד. אם אגיד לך, תראי, הכל כפירות החיים, תלוי, מה יהיה הלחץ, מה יהיה זה, כמובן שאני לא אתן לך להתמודד עם כל העול, מה פתאום, אני אחפש משהו, ואז איזה משהו. זו שיחה מתגלגלת, בוגרת, שלא צריך לוותר עליה, או לדעתי, הפוך, במצב שלך אסור לוותר עליה, כי זה משהו שיושב לך, משהו שנמצא לך בתוך הראש, משהו שאת מחפשת לדעת מראש, פחות או יותר את הכיוון, עם כל ההפתעות של בורא עולם והפינוקים, כן, אבל מבחינת שאיפה, כן להיכנס לסיטואציות, כן לשאול את השאלות, כן להעמיד את המקרים, ולפי התשובת התורה מהאור של הבחור, הוא עונה, ולא משנה כמה מתוך מה שהוא עונה, משחק או אמת, את יודעת, בסוף, 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 בחור רציני ששאיפתו לא לעזוב את הגמרא לעולם, גם אם תצרי לו סיטואציה מאוד מאוד קשה, שבעוד 10 שנים, את מצאת את עצמך, מחפשת גמחים בשביל תלמוד תורה, הוא יגיד לך, כן, אבל תורה מעל הכל. את מבינה, בסוף, יש גם את הקו הזה, של מה בחור עונה ואיך הוא חושב איתך. ויכול להיות שהוא יגיד לך, תקשיבי, אותי לא מעניין שום חיי רעבה, ושום מותרות. מבחינתי, אם יהיה בבית לחם וחלב, זה המון. אז את גם יודעת שהוא לא בשבילך, מבינה? אבל כן לדבר על הסיטואציות, וכן להיכנס לשאלות, ולשמוע מה הסגנון. ובעיקר להתפלל שהקדוש ברוך הוא ילחה אותך בדרך הנכונה, ויעיר את העיניים שלך.
אמן, אמן, יש הכוח גדול.
בשרות טובות בקרוב, לילה טוב.
אמן, אמן.
שם שימסורה על מנס לקבל פרס אל תהיו כיבוד עם המשם שימסורה על מנס לקבל פרס אל תהיו כיבוד עם המשם שימסורה על מנס לקבל פרס אל תהיו כיבוד עם המשם שימסורה על מנס לקבל פרס לא יעד al menas le kabel pras arti yu ken yavodi mam sham shi mesura al menas le kabel pras arti yu ken yavodi mam sham shi mesura al menas le kabel pras arti yu ken yavodi mam sham shi mesura al menas le kabel pras lo ya
ואנו אומרים שלום ולילה טוב למאזין או מאזינה שאיתנו על הקו.
שלום הרב.
שלום וברכה.
ראשון, תודה רבה על השם ילמח, תודה רבה על הרב הקליט.
שלום
כוח. אבל אני, ברוך השם, בחור שעכשיו מסיים ישיבה קטנה, אני עכשיו ברוך השם עולה לישיבה גדולה, ישיבה גדולה, ברוך השם טובה, מתאימה לי, זה מה שטובה. זה דבר שקצת מרשיק אותי, ותמיד, בהתחלה של הישיבה יש את התחרות הזאת. מי נשאר את השאלות, מי נחשיק יותר שטייגן, מאוד מרשיק אותי.
למה אתה צריך להיות חלק מהתחרות הזאת?
באמת הרב.
מה?
אני אומר, אני מאוד מאוד לחוץ.
אני שואל, למה אתה צריך להיות חלק מהתחרות הזאת?
זה קורה, זה
קורה. תשמע, התחרות הזאת זה משהו שקורה ואתה צודק. השאלה, אני לא סתם שואל את השאלה הזאת, אני לא מתעמם. ברוך השם, גם עברתי ישיבה קטנה וגם ישיבה גדולה, אבל אני מכיר את התופעה שאתה מדבר עליה. אני שואל שאלה אחרת. בעוד אנשים עסוקים בתחרות מי שואל ומי מרשים ומי מתנצח ומי מתנגח, תהיה עסוק בשטייגן הפרטי שלך, ואני רוצה לספר לך סוד. כל הזרקורים והנצנוצים האלה שמנצנצים בהתחלה, הם לא בהכרח מחזיקים לאורך זמן. ודווקא הבחורים האלה שלוקחים את המסלול האולי יותר שקט, אבל היותר בטוח, אולי ברגעים הראשונים קצת פחות שומעים מהם, ואולי הם קצת פחות מפציצים ומרהיבים ונוצצים, אבל הדרך הסלולה שלהם, הבטוחה שלהם, מובילה אותם בזמן מאוד מאוד קצר, למקומות הרבה יותר גבוהים מאותם שמנסים להרשים בצורה כזו או אחרת, ומצד שני, גם נותן את הדרך הזו יותר אורך זמן. משום שכשנמצאים קודם כל בתחרות, אני לא שאני נגד תחרות דרך אגב, אני בעד תחרות, אני חושב שתחרות זה דבר טוב, זה לא מתאים לכל אחד. למשל, לך זה לא מתאים. מאיפה אני לא יודע, אני לא מכיר אותך. אם זה מלחיץ אותך, אתה לא צריך להיות חלק מהמשחק הזה. המשחק הזה יכול רק לבלבל אותך ולעשות לך ולגרום לך לעשות טעויות. אתה מסוג הבחורים שאולי בשבועיים הראשונים פחות ישמעו עליהם, אבל בעוד חודש ובעוד חודש אני אגידו, תראה מה זה, דיברתי איתו בלימודי איזה ספרות יש לו, הוא מסמיד, הוא מדויק, הוא מגדיר. כן, ייקח קצת יותר זמן אולי לעלות עליך או להכיר בך, אבל זה יהיה הרבה יותר מוצק וחזק, לא תחרותי, לא נוצץ ולא זוהר. עכשיו, מצד שני, בחור שכן בנוי לתחרות, וזה בסדר, וזה סגנונות של אנשים, ולא קרב זה אל זה, ולא סותר זה את זה. לפרט בישיבה גדולה שמגיעים לקבוצה של 50 או 60 או 70 או 80 או 100 בחורים בשיעור, יכולים להיות לא 10 טובים, 20 טובים, 30 מצוינים, וכל אחד מצוין בסגנונו הוא. זה יודע לשאול את השאלות הכי טובות, והוא יודע להגדיר את ההגדרות הכי טובות, וזה זוכר את הסוגיה הכי טוב, והשלישי מסכם הכי טוב, והרביעי המסמיד הכי גדול. היופי בישיבה גדולה שיש כל כך הרבה מקום לכל כך הרבה סגנונות ולכל כך הרבה אנשים, שאתה יכול להגיד לעצמך, תשמע, אם התחרות הזאת עושה לי לחץ, אני לא חלק ממנה. אז מה אם היא קיימת? אני לא חייב להיגרר אליה. אני אקנה את השם שלי בצורה הרבה יותר מוצקה, יותר איטית, יותר בטוחה ויותר לאורך זמן. ואני לא אתמודד עכשיו עם דפיקות בלב, או לחצים, או עכשיו אני מיד שואל בשיעור ליד כולם, כי הוא ממול שאל, וממש לא רלוונטי. זה אני מתכוון, זה לא שאני מתעלם מהתופעה, אני מכיר אותה ומכיר אותה טוב, והיא טובה לאנשים מסוימים. היא גם הורסת אנשים מסוימים, היא גם דורסת אנשים מסוימים, יש לה הרבה הרבה מינוסים. ואתה יכול לקחת לעצמך את המסלולים שלך, היותר בטוח, היותר שקט, היותר איטי, והיותר לטווח רחוק. ואני אומר לך, כאחד שגם סיים גם ישיבה גדולה, ומטפל ומכיר, ונמצא בעולם הזה, שבחורים מהזן הזה שיוצרים את המסלול שלהם בצורה ברורה ומוצקה ואיטית ומחושבת, מגיעים פעמים רבות רחוק יותר מאותם זוהרים, נוצצים ודברנים ומרשימים. קח את זה בחשבון.
עוד דבר קטן, לפעמים שאני נגיד, אני עובד עם הבחורים קצת,
אני לא כך שומע אותך מדויק, ככל שאני נמצא במקום בלי קליטה. כן.
אז אני חבוץ, לפעמים יש את היום הזה, אני מכיר בטח, יום משעמם כזה, לא בלימוד, כאילו, רק ללמוד בגפת, כאילו, לא להיכנס, נקרא לזה דיון. זה קצת מנקה, כי בשבוע גדולות זה גם דבר שמחית, זה דבר כאילו אפשר לשבת על בפורש אחד, יום או יומיים, ובשבוע קטנה זה, לפעמים לא מגיעים לזה אפילו. מבחינת עצמי, לא מבחינת השיעור.
ברור, ברור. אז מה בעצם השאלה? יש לך קושי עם ההתעמקות במפורש אחד או בסוגיה אחת, או להפך?
קושי בהתעמקות.
תראה, אני רוצה להגיד לך שבישיבה גדולה, כמה שזה נשמע לך כל כך, קודם כל זה יש סגנון של ישיבות. גם בתחום הזה זה מאוד קיצוני. יש ישיבות שמתעסקים ככה בישיבה בשני סדרים בעיון, ורק סדר אחד פקיעס. הרבה ישיבות זה הפוך, שני סדרים פקיעות, סדר אחד עיון מאוד תלוי בסגנון. גם בתוך סדרי העיון יש סגנון של ישיבות יותר מהיר, יותר מתעכב, ופה היופי בישיבה גדולה, שגם בתוך כל ישיבה כלשהי, בתוך הסדר ובתוך החברותות, זה כמובן משהו שלוקח זמן שאתה לומד אותו, יש גם בפנים את הבחורים שמתעכבים יותר ומתעכבים פחות. זאת אומרת, בסוף יש איזושהי תנועה בתוך הישיבה. תנועה כללית, אבל בפרטים יש חברותה שנמצא עוד ברשי הראשון והוא מתעכב בדיוק על הדיוק שם. יש חברותה שהוא מתקדם כבר הלאה, כבר סיים את המראה מכם, זה כבר ממשיך. זה אינדיבידואלי לכל חברותה וחברותה. יש באמת אנשים שפחות יש להם סיפוק מירידה לפרטים הקטנים והעמוקים. זה לגיטימי, זה הגיוני. עכשיו, אני לא יודע אם באלול כבר תמצא בדיוק את החברותה שיזרום בראש שלך, אבל בשביל זה אנחנו מכירים לאט לאט. אני מאמין שכמו שאמרתי לך מקודם, לגבי אותה שאלה ששאלת בהתחלה, שבחודשים הראשונים אתה תתהה על קנקנם של בני החבורה שמסביבך, אתה תתאים לך את החברותה שבאמת נמצא באווירה שלך ומבין אותך, ומסכים גם כן שאפשר לשבת על תוספות סדר אחד, וזה די ויותר, ובוא נתקדם, ואיתו אתה תזרום. זה היופי שגם בתוך כדי הכללים אפשר לשייט ולהתנועע כאהבת הצלחה, כי זה ישיבה גדולה, זה לא ישיבה קטנה שכל יום יש את השיעור היומי, שהוא מחליט את הקצב המדויק, הוא אומר לכם מה ללמוד בסדרים, והסדרים גם יותר קצרים, שם הסדרים ארוכים יותר, הם יותר תופסים את המעמד בכלל בטווח הלימוד מאשר השיעור. הרם גם בשיעור עצמו פחות יורד לכל פרט ופרט בסוגיה, הוא לוקח נושאים, ותפקיד הרם של החברות, זה כל אחד ואחד להתנהל כפי רצונו וכפי שאיפותיו. זה הרבה יותר משוחרר, אתה יכול להיות רגוע מזה.
ואיך אני יודע שאני עושה את הדבר הנכון?
אתה עושה את הדבר הנכון ברגע שאתה מרגיש מחובר ללימוד. זאת אומרת, אם מבחינתך ההתעכבות על איזה טייספס, או רב קיבה איגר, או איזה רמב״ם, יותר מכמה ימים עושה לך רע, אז זה לא שלך. מה זה? אין דבר נכון. קדוש ברוך הוא לא בסיני נתן הוראות. סוגיה של ידי חודם ובייסורים צריכים שלושה שבועות. מגולי אויצי, 10 ימים. אין דבר כזה. קדוש ברוך הוא נתן תורה. ואם אתה מתחבר לבקיאות, ואתה מצליח להרביץ שס שלם עד החתונה, ולדעת אותו בעל פה, אז לזה אתה מתחבר, וזה עושה לך טוב, ואתה לא מתבטל, ואתה מרגיש סיפוק, אז זה התפקיד שלך. השני לא יכול, הוא רץ דפים, לא מעניין אותו, הוא רוצה להבין עד הסוף מה זה לשיטוסי, איך זה מסתדר עם הסוגיה הקודמת, ואם זה כן נכון לשיטוס הראשון. אין בזה אמת מדויקת, ורק שם ורק פה זה תורה, ולתורה יש ברוך השם כל כך הרבה רבדים, וכל כך הרבה חיבורים, ומה שאתה מתחבר אליו ועושה לך טוב, וגורם לך להיות שקוע בו ועושה לך שמחה, לזה אתה מיועד, וזה הדבר הנכון עבורך. כמו שכבר אמר החזון איש לגבי ישיבות, אין ישיבה טובה ולא טובה, יש ישיבה מתאימה ולא מתאימה.
עבוד של אחת קטנה.
כן.
לפעמים יש איזה קינה ואיזה מישהו. איך מתמודדים? זה מה יש קצת קטנה, איך מתמודדים עם קינה?
קינה באיזה סגנון?
נגיד בלימוד, בשיעור. וכאילו, יותר שואלים שאלות, לא מבחינת תחרות. כאן גם אני רוצה לשאול, ולא תמיד.
כאן עוד
כזה, הוא
בחור
טוב יותר
מעצמי,
ואני פחות.
אני אספר לך וורט על פרשת שבוע, זה מתאים בדיוק לשאלה שלך. אתה גם תזכה את המאזינים בוורט, וגם תהיה לך תשובה. בסדר? הרווחנו. פרשת שבוע, אם אינני טועה בשבת, שזכינו לקרוא שעברדים, זה היה קורח. נכון? יופי. קורח מתקנה בעבודת השם. הוא נלחם על תפקיד, הוא לא נלחם על השירות, ולא על ממשלה, ולא על שר האוצר, הוא רוצה חלוקת תפקיד רוחני, מוישה ואהרון מחלקים, והוא לא מקבל. הוא נאבק על זה עד כלות הנשמה, ואנחנו מכירים את הסוף, והסוף כואב, והסוף באמת לא נעים, עד כדי כך שהתורה מייצרת לב על שמו של קורח, ולא יהיה כקורח ועדתו. אבל אם נדפדף בחומש, שבועיים אחורה, נגלה סיטואציה דומה. אהרון הכהן מתקנה בנשיאים שקיבלו להקריב קורבנות, והוא לא, ומה קורה כשאהרון הכהן מתקנה בנשיאים? הוא מקבל פינוק. חייך שלך גדולה משלהם. לא רק שלא מכניסים אותו לאדמה, אלא בזה שהוא התקנה בנשיאים, הוא מקבל יותר. אז זה קצת מתסכל. עכשיו, שניהם מתקנים בעבודת השם, שניהם מתקנים בקרבת אלוקים, זה מקבל הקפצה, והוא חף שלא נכנס לתוך האדמה. והתשובה היא שיש שני סוגי קנאה. יש קנאה שהיא מוציאה את האדם מן העולם, שעל זה נאמר הקנאה, התאווה והכבוד מוצאים את האדם מן העולם. ויש קנאה שעליה נאמר, קנאת סופרים תרבה חוכמה. איך אני יודע אם אני מתקנה במישהו, אם זו קנאה חיובית או שלילית? התשובה היא מאוד פשוטה. אם כשאני רואה מישהו מצליח בלימוד, ברוחניות, ביראת שמיים, או אפילו בגשמיות, לא משנה. וכל מה שכואב לי זה למה הוא הגיע לשם, זו קנאה פסולה. מה אכפת לך? אבל אם כשאני רואה מישהו מגיע למקום כלשהו, אני אומר, אם הוא הגיע לזה, אז בוודאי גם אני אגיע לזה. אם הוא יכול, אז גם אני יכול. זו קנאה שמרבה חוכמה, כי אז אני אומר, תראה, הוא הגיע לכאלה פסגות, גם אני מסוגל, ואז אני מטפס. לכן זה לא בעיה להתקנות במישהו. שאלה לאיפה אני לוקח את זה. יכול להגיד, תשמע, הוא ברמה כזאת, גם אני מסוגל, ואז אתה לומד יותר. אבל אם סתם כואב לך העיניים או הלב, למה הוא כזה, זה לא מעניין, רק מתסכל. תמיד תיק.
זה לא להיות עני, זה לחכות מישהו לפעמים.
לא צריך לחכות אף אחד. אפשר ללמוד מדרכיו של האחר. בוודאי, יש מושג כזה להתחכות אחרי אנשים מוצלחים. מה הבעיה בזה? לא להיות לא עני. להיות עני, אבל יותר ויותר ויותר לקחת את הכלים שלי ולהגיע איתם אל הפועל. ומצאת את הכוחות. בסדר, שיהיה לך בהצלחה גדולה מאוד. אל תחשוש מכלום, לילה טוב, בשורות טובות.
כמי שעסק בלקרעים וראה אנשים מלאכים שמיתו עצמם עליה וקיבלו ממנה חיים, כמי שטעם טעמה לרגעים וראה אנשים באמת מאושרים ואיזה אור על הפנים, איך הם נשבים בקסמה לפניה, מתהלכים כסומה אחריה, ותכלית האמת היא כל צדדיה, כל שבעים פניה, יקרה מפז ומאושר, נקניתי בעמל וביושר, והיא הדרך והיא האושר. כמי שמצא בה את עצמי כשלא זכרתי מי אני, תמיד היא באה והירה לי פנים, אומרים שהיא כל הטובות שבעולם, אם רק היה לנו מושג היינו רצים ורצים ורצים ונשבים בקסמה לפניה, מתהלכים כסומה אחריה, ותכלית האמת היא כל צדדיה, כל שבעים פניה, יקרה מפז ומאושר, נקניתי בעמל וביושר, והיא הדרך והיא האושר. איך הם נשבים בקסמה לפניה, משתגעים, מתלהטים אחריה, ואור החיים כל נתיביה, כל נתיבותיה, יקרה מפז ומאושר, נקניתי בעמל וביושר, והיא הדרך והיא האושר. היא הדרך והיא האושר.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593.
עכשיו איתכם נפש החיים עם הרב חיים הורוביץ.
מחפשים יוקרה? קונקורד. מחפשים תפריט משובח שהאורחים לא יפסיקו לדבר עליו? קונקורד. מחפשים קינוחים מעשי ידי קונדיטור הבית? קונקורד. קונקורד. משכן האירועים של גוש דן, עם כל המעלות לאירוע מושלם. ועכשיו חדש, תפריט חלבי בקונקורד בוטיק לאירועים עד 150 איש. 03-677-6600. קונקורד, משכן האירועים של גוש דן.
שלום,
אני חיים, בן 27, אברך כולל מגדל אור. הוא אבא שלנו לכל דבר. רק בזכותו הקמנו, אני ואשתי, בית תורני ויציב. האמון, האהבה, הקבלה ללא תנאים. אין לנו מילים. תודה לרב גרוסמן. האבא שלי ושל כל ילדי מגדל אור.
הורים יקרים, מדבר הרב גרוסמן. אנחנו מאושרים לחנך דורות של ילדים לשם ולתפארת. עם אמון, הגנה ואהבה גדולה. ובעזרת השם, גם אתם תרוו הרבה נחת.
נרשמים היום, מטיבתא מגדל אור, 072-213-2777.
איך אני אוהב את סוף היום. אין! אני בשביל שנת לילה מושלמת אחרי יום ארוך, מוכן לשים אפילו שקל.
טורנדו טופ אינברטר, המסגן החסכוני ביותר שיצרנו, פחות משקל אחד ללילה שלם של מזוג, עם 7 שנות אחריות מלאה. טורנדו, עכשיו הכל מושלם.
המקרה הבא הגיע למשרדי ארגון יד עזרה ושולמית בבקשת עזרה עבור הדס, ליאל ויואב. אביהם נפטר לאחר ניתוח רפואי מסובך שלא צלח. אמם האלמנה חולה במחלה הארורה. הם יתומים החיים במצוקה קשה, מבקשים עזרה. בואו ועזרו לנו לתמוך בהם. יד עזרה ושולמית הוא המשענת של מאות יתומים ואלמנות. כוכבי 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה מיועדת לכלל פעילות העמותה.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593.
עכשיו איתכם נפש החיים עם הרב חיים הורוויץ.
שבנו אליכם לאחר הפרסומות, אנחנו כבר בחלקה האחרון של התוכנית. שוב אני מקבל פה פניות בקשר לבינארינו, למי שמחפש ככה מסגרות עבור נוער, אז אני שוב אחזור למספר. תפנו 03-678-0521, ארגון בינארינו, הרב יצחק בן יחיאל, שעושה באמת מלאכה נפלאה ודואג לנערים למסגרות. תתקשרו, זה בסדר עם... לא תמיד עונים לכם, יש קצת עומס בפרט בתקופה הזו, אבל שווה כל רגע. תפנו, תבקשו, תתייעצו, הוא יעזור לכם. 03-678-0521, בינארינו, כי לכל ילד יש מסגרת ולכל נער יש מקום, צריך לדעת לעשות את ההתאמה. כן, אנחנו ככה בחלק האחרון של התוכנית, ואנחנו נפנה למאזין או מאזינה שכבר ממתינים על הקו.
כן, שלום.
וברכה.
כן, קודם כל רציתי להגיד תודה לתוכניות. אין שבוע שאני מפסידה את זה, באמת. ממש יפה.
תודה רבה.
דבר שני, רציתי לשאול, להתייעץ. אני בכיתה, אני בסמינר, ושנה שעברה אחרי תחילת השנה הראשונה, אז יצאתי מסמינר אחד ועברתי לסמינר שני. וכשעברתי לסמינר השני עכשיו, אז בתחילת שנה לא עשו לי כלום, ועכשיו פתאום התחילו לעשות לי קצת בלגנים. עכשיו, הם עדיין לא מאיימים עליי להוציא אותי, זה לא כלום.
הם התחילו התחילו פתאום לעשות לך בלגנים?
לא בלגנים. כאילו, פתאום הם אומרים לי שהם לא יודעים אם הם היו צריכים להכניס אותי.
כי אולי את עושה להם קצת בלגנים.
גם אני, כן.
לא אני. אני שומע סיפור, אני לא מכיר לא אותך, לא את הסמינר, אז אנחנו לא רוצים, אני רוצה להבין. את נכנסת ככה קצת טוב, התחל קצת לעשות בלגנים, ואז מתחילים אולי להתחרט, אם טוב או לא טוב.
בתחילת שנה, כאילו, אמרו לי את כל הכללים, את הכל, וניסיתי לשמור, ולאט לאט כל כלל ירד. והם קצת, אפשר לומר, מאוכזבים. ועכשיו יש לי שאלה. אם אני אצא עכשיו מהסמינר הזה, אז ילדה שעברה שתי סמינרים, זה כבר שם לא כזה טוב. בכלל.
תראי.
ולהישאר בתנאים וזה עוד יותר קשה.
קשה לך לשמור על כללים?
לא.
ככה זה לא נשמע. את אומרת, נתנו לי
לא,
כללים.
לא, לא. מהסמינר הראשון בכלל לא יצאתי בגלל כלום. יצאתי בגלל סיבות שונות.
הבנת.
אבל עכשיו, בגלל כללים.
תראי, אני חושב שלטובתך, למענך ולהצלחתך, באמת תעשי כל מאמץ לשמר את מקומך בסמינר הזה, כי כמו שאמרת, אם תעזבי פה, עזבי את השם שיצא לך שכבר עזבת שני סמינרים, זה יבלבל אותך, זה יכניס אותך לסיבוב שלא תדעי איך לצאת ממנו. הרי בסוף, בואי רגע נהיה אנשים רציניים כמה דקות. בסוף, כל מה שמבקשים ממך הוא לא לרעתך אלא לטובתך. נכון, זה קשה. נכון, זה לא קל, אבל בסוף דואגים לך. את תהיי בחורה טובה, את תהיי מה שנקרא סגורה על עצמך, את תבני את הנפש שלך. לך יהיה סיפוק מהיומיום שלך, מהלמידה שלך, מהיכולות
כן,
שלך.
כן, אבל זה קשה, זה נכון? לא סתם...
להיות טוב זה מחייב. להיות איכותי זה לא קל, נכון? מה את חושבת? להסתובב עם יעלום ברחוב, קצת יותר מלחיץ מאשר להסתובב עם חיקוי. אין מה לעשות, אנחנו רוצים להיות טובים, ואת יעלום, ואת צריכה להגיע רחוק. אני אומר לך, תתאמצי, בת כמה את?
16.
וואה, בסדר, את בגיל מורכב, עם ניסיונות לא פשוטים, ורק בגלל זה תקפידי יותר על הכללים. תזכרי את השיחה שלנו, יהיה לך בסך הכל חודש אחד קשה, לא יותר מחודש. חזל אומרים ש30 יום זה הרגל. תתאמצי.
כן, אבל זה כללים, זה כללים שממש קשה לעמוד בהם, זה לא סתם כללים נורמליים, כאילו. זה כללים כאילו שונים, גם מסוג שלא נוהגים אצלנו בכלל בבית, וזה פתאום כל הבית שלנו כאילו ילכו ככה ואני אלך ככה, כי זה מה שהסמינר דורש.
נו, וכמה בסוף, אם את מסתכלת קדימה, זה יהיה שווה לך. אני אומר בסוף, נכון, אני אגיד לך משהו, אני אגלה לך עוד סוד. כאיש חינוך וכאדם שעמד ברשות כל מיני מוסדות וארגונים, מקשים על מישהו כי רוצים באמת לבדוק התאמה שלו. ברגע שהוא עומד בתנאים, גם מקילים עליו בסוף את הכללים. מטבע הדברים. כשמגיע בחור לאיזושהי ישיבה אחרי שהוא בא מישיבה אחרת, והראש הישיבה מתלבט אם הוא עשה טוב או לא טוב, הוא קצת רואה פתאום שהוא מתחיל להפר כללים, קודם כל בא אליו, תשמע, אתה תיזהר מזה ומזה ומזה, ואת זה אתה לא עושה, ואת זה אתה אפילו לא עושה, והוא אומר, אוף, שמה באתי לפה עכשיו, איך אני אחזיק בזה וזה וזה וזה. עכשיו הוא לוקח את עצמו ברצינות חודש, שמה מתחיל להעלים עין, כי הוא נכנס למערכת. בסוף גם הכללים היו כאלה כבדים. אבל תזבי את זה רגע, נגיד שאני לא רוצה להבטיח לך הבטחות שווא. כל מה שאומרים לך זה נטו לטובתך. אין לאף אחד שנאה כלפייך, אף אחד לא רוצה שיהיו לך חיים קשים, ואף אחד לא רוצה להמלל אותך. יש רק מטרה אחת שיהיה לך טוב. הטוב הזה, בטח בגיל הכל כך מורכב הזה שאת נמצאת בו, מתנגש עם הרבה רצונות, עם הרבה בילויים, עם הרבה תאוות, עם הרבה כיפים. נכון, מה לעשות? בסוף אתה עמדי בעוד תקופה קצרה ותגידי, אני גאה בעצמי שעשיתי כזו גברת דרך, וזה לכל החיים. זה לכל החיים השינוי הזה. אז זה קצת קשה בהתחלה, דרך שתחילתה קוצים, אבל סופה מישור.
ובטוח לא לחשוב על לעבור סמינר?
לא, 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 זה לא, זה לברוח מהבעיה ולא לטפל בה. למה את חושבת שבסמינר הבא שתגיעי, תלקקי דבש וגידי לך, תעשי פה מה שאת רוצה?
לא, זה מה שאני חושבת, אבל...
אבל זה מה שהיית שמחה אם היו אומרים לך, נכון? סמינר חדש, פה עושים מה שרוצים ומקבלים תמיד 100 ומצליחים. אני חושב שאני פותח סמינר כזה וישיבה כזו, אין לי מקום ברישום אפילו, לא רק במקומות. גילאים של התבגרות, גילאים שרוצים לראות את העולם, רוצים לגלות את היצרים, רוצים לגלות את עצמנו, ופתאום יש מאבקים. הכללים הללו נועדו לטובתך, אל תשכחי את המשפט הזה, תתאמצי קצת, תרוויחי הרבה, החיים שלך לפנייך. את תודי לי על השיחה הזאת עוד.
וואו, טוב, תודה רבה רבה.
בשורות טובות והרבה הרבה הצלחה. תהי חזקה.
תודה, שלום.
נתת לי, ביקשתי בת, נתת לי, ביקשתי בית עם המון ברכה, ממשפחה. את הפנסה, נתת לי, את הביוב, נתת לי, וגם את כל החסד בחיי, עד נדעי. אבל אני יודע שיש עוד
הם העיקר.
התפללתי ושמעת, נתת לי הכל.
נתת לי בנים, נתת לי בנות, אני מאוד רוצה מכל אחד לרוב. ביקשתי בית עם המון ברכה למשפחה. את הפרנסה נתת לי, את הבריאות נתת לי, וגם את כל החסד בחיי עד בלי די. אבל אני יודע שיש עוד דבר, והוא בעצם העיקר. נתת לי בנים, נתת לי בנות, אני מאוד רוצה לקרוא לך לראות.
ככה לקראת סיומה של התוכנית, קודם כל אני חושב, אני מקווה שאם ססן שומע אותנו, אז שיענה לטלפונים, זה כבר יהיה טוב. בחרתי לתת ככה איזושהי התנחתה למאזינים, וישמרו את השאלות לשבוע הבא. נכנס לי כאן אולפן ידיד נפש, שעושה מלאכת קודש, ורק בשעות האלה הוא חוזר ממלאכתו. אז בחרתי להקדיש את הדקות האחרונות של התוכנית, לפני שאני אצא ככה, ואני פרד מכם עד לשבוע הבא. נכניס אותו אליי כאן לאולפן, ונגיד לילה טוב לידידי הרב יצחק בן יחיאל, מארגון בינארינו.
לילה טוב.
ברוך השם יום יום, וככה אתה עסוק בימים הללו בנוער שמחפש את עצמו, מחפש ישיבה, מחפש מסגרת, מול הורים מבולבלים שהיו עם הילדים תקופה ארוכה בבית, ורוצים גם כן לקבל איזושהי הדרכה, או איזושהי יצא. הילדים שחזרו מישיבה לפני הקורונה, ופתאום היום ככה לקראת שהם שהו קצת בבית, פתאום חושבים מחדש. ככה תן לנו כמה מילים על המצב, טיפים, ואנחנו ניפרד מהמאזינים.
כן, אז בשמחה, תודה על הזכות ולהיות כאן איתך בשידור לטובת בני הנוער. השבוע אמרתי באחד ההרצאות שלי, יש את התקופה שנקראת טרום הקורונה, ויש את התקופה של פוסט הקורונה. אנחנו בבינארינו מתמחים בנושא של ייעוץ והדרכה להורים והעצמה במסגרות חינוך. זה הטייטל המרכזי בארגון בינארינו. וכאן באה הקורונה, ומתזכרת לנו את הנושא של מה קורה עם הנערים לקראת השנה החדשה. אז דיברתי על העניין הזה שא', לגבי הנושא של רישום של נערים במסגרות חינוך, שאנחנו מכירים רישום לנערים במסגרות חינוך, זה מי שמסיים כיתה ח', אצל הבנים בכל אופן, הוא מגיע לישיבה קטנה, נרשם לישיבה קטנה, נבחן כמובן קודם, ויש את המבחנים לישיבות הגדולות, שזה גם כן התקופה הנוכחית. כשעובדים עם נוער, קצת קשיים, קצת שמתקשים בנושא כזה או אחר, בטח בעידן של הקורונה, אז זה ערך, יש פה ערך מוסף, יש פה איזשהו עניין מוסף להורים, כדי לדעת, מה עושים בתקופה הנוכחית. אז קראנו לזה תרום הקורונה ופוסט הקורונה. תרום הקורונה זה, כן, חבר'ה למדו במסגרות חינוך, וחיפשו מסגרות לשנה החדשה. והחלק השני זה הפוסט הקורונה, זה מה קורה עכשיו בשנה החדשה. זאת אומרת שבעצם יש איזושהי רגרסיה. הורים בעצם מתקשים בנושא של לאיזה מסגרת לשלוח, כי הנער בעצם צעד איזשהו צעדיים אחורה, ואז יש קושי בעצם לדעת מה המצב האמיתי שלו.
אז קודם כל, נתחיל עם איזה טיפ קטן להורים, שמתמודדים ככה, מה הורי בא, רואה את הבחור שלו בבית, איך התקופה קצת מבולבל, אני כן רוצה לחזור למקום שהייתי, אני רוצה אולי להחליף, אני לא יודע מה בכלל נסגר איתי. קודם כל, טיפ קטן להורים, חוץ מלפנות לבינארינו, שזה חשוב.
כן, אז אני אומר את זה ככה בצורה ברורה מאוד. תמיד, 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 יש חוק שאומר, תמיד מתייחסים למבוגר בסביבה. כשקורה איזשהו אירוע עם ילדים בטח, בודקים מי אחראי על המקום, מי נמצא פה. קורה איזשהו אירוע ברחוב, אירוע בבית ספר, אירוע במקום עבודה. מי הסמכות האחראית באותו מקום? אני חושב שבמסגרת בתא המשפחתי, תמיד, תמיד ההורים הם האחראים על המצב הרוח בבית, על האנרגיה בבית, נושאים כלכליים כמובן, הם אחראים שבבית תהיה כמה אהבה, כמה שמחה וכולי. לכן, גם הקושי של ההורים מבחינתי, זה לא רלוונטי כמה קשה להם. הם תמיד תמיד יהיו ההורים אלה שאחראים על המצב בבית. אז נכון, קשה להם בבידוד, עובדים, לא עובדים, כל משפחה עם המורכבות שבה, אבל תמיד אותם הורים יש להם את היכולת לשלוט במצב. אז לכן צריך לקחת מה שנקרא נשימה ארוכה מאוד, אני מדגיש. נשימה ארוכה מאוד, בטח כשיש את הנער המתקשה. מתקשה בנושא רגשי, נושא התנהגותי, ומדובר במשפחות רגילות. אני מדגיש, עזוב משפחות עם קצת קשיים, עם מורכבויות.
שזה כמובן מגביר את הקשיים בתקופה הזאת, כן.
סליחה רב?
אני אומר, משפחה שגם ככה יש מורכבות, אז בטח בתקופה הזו המורכבות היא יותר, אבל ככה, אתה יודע, אני רוצה לשאול אותך מהשטח, וראיתי שחזרת מאוד 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 עמוס, אני גם לא רוצה יותר מדי להטיש אותך, אנחנו גם בסיומה של תוכנית, חזרת וראיתי גם תמונות וגם תגובות של אנשים, ברוך השם, נכון לומר שבתקופה הזו באמת יש יותר טלטלה ובלבול בקרב בני הנוער והמסגרות, יש את החלופה, יש חיפוש מקומות מחדש, רואים את זה בשטח?
חד משמעית, כן. כן. התשובה היא כן, כן, בידיעה. זאת אומרת, תראה, יש חוק חינוך חובה. היום אתה לא יכול להגיד לנער, אתה חייב. אם מדבר על החוקים הכללים שיש היום במשרד החינוך, בישיבות, מה שאנחנו מכירים, זה דבר שהוא לא באמת דבר שיכול לשחק כאיזשהו כוח עזר לדרבן את הנער. כי הוא היה בבידוד, או שההורים שלו, או שהוא בכלל היה התבודד. ולכן העניין הוא שאי אפשר לבוא בטענה כזאת. כי יש את הסכנה בחוץ, זה אנחנו יודעים. והחלק השני זה הוא בתקופה של... זה סוף שנה, זה אמצע סוף קיץ. החבר'ה עייפים, הצוותים, כולם עייפים, עייפים מהתקופה ומכל הנושא הזה. לכן, אני כן מבוא אומר, לקחת נשימה ארוכה. כן, יש באמת ירידה, ממש צעדיים אחורה. אני אומר להורים, תבואו לייעוץ. חשוב להגיע להתייעץ. התשואה ברוב יועץ זה כבר, כשאתה מתייעץ עם אדם אחר, אתה גם משתף. אנחנו יודעים, כתוב... דאגה בלב איש ישיכן, אז דבר שאנחנו
כן,
מכירים.
נכון, נכון.
גם בתוכנית של הרב בנפש החיים, נראה לי ש...
אז ככה מספר טלפון שלכם לסיום, שמי שירצה יפנות וישב, יבואו ההורים והנער, יתלבטו, ישאלו.
כן, כן. הטלפון הוא 03-678-0521, זה הטלפון. אני אומר פרט נוסף, אם יש לי עוד דקה.
יש לך חצי דקה.
אנחנו בארגון בנערינו פוגשים את שני ההורים ואת הנער. אם מדבר בזוג הורים שחיים יחד כמובן, אנחנו מבקשים משני ההורים להגיע, כי התהליך הוא לא רק אצל הנער, הוא גם אצל ההורים. אצל ההורים, אצל שני ההורים. זאת אומרת, זה לא שהוא תסגור לי מסגרת עבור הבן שלי, הייתה לי אמא אחת שאומרת לי, בעלי יבוא עם הבן ותארגן לו מסגרת. אז לארגן מסגרת זה לא סידור עבודה. לארגן מסגרת, אני טוען שזה הרבה יותר משידוך. כי זה להשפיע על הנער.
גם ללמוד את החולשות והחוזקות ואת התקשורת בין ההורים. ולא איך אומרים, אבי שיהיה שקט בבית. ללמוד את לעשות את זה נכון.
אז המודל שלנו הוא שלושת המעגלים, שזה נער, הורים במסגרת לימודים. לשבת יחד עם הנער, פגישה עד שעה וחצי. זו פגישה ארוכה, מאתגרת ומהנה. שימו לב, זה דבר ש... זה לא מתיש וככה סזיפי, אלא באמת זה נותן מענה לנושא הזה. וכשיש את החיבור בין הנער וההורים, ויש פה גם הסכמות לגבי המצב של הילד, אפשר להגיע גם לפתרון מוסכם.
יפה, אז קודם כל תודה שבאת בשעה זו אחרי כזה יום כזה עמוס. שוב, 03-78-05-21, ארגון בינרינו. תודה רבה לך, הרב יצחק בניחל. תמשיך להצליח, תצליח להמשיך.
תודה, תודה.
וכן, כאן הגיעה תוכניתנו אל סיומה. זה הזמן להודות בראש ובראשונה לבורא כל העולמים על השפע ועל כל הטוב שנתן, נותן וייתן לנו, ועל כך שוטף ומחבק אותנו בחום, ברחמים ובאהבה. תודה רבה לך, בורא העולם. אנחנו מודים על העבר ומבקשים על העתיד. תודה מיוחדת לעורך והמפיק האגדי שלנו, שלמה פולק, מדרומה של ארץ ישראל, שעושה את מלאכתו נאמנה. למאסטר טכנאי, מוישי כאן, שימי ברוורמן ואוריקון, איזה צוות נפלא יש לי כאן הלילה הזה. ולעורך המוסיקלי שלנו, הלו אשר גריימר בקצב היום, שדרך אגב, בקצב היום ניתן לשמוע גם בקול חי וגם בקול חי מיוזיק, כמו בנפש החיים דרך אגב. כן, ואני מתנצל בפני אותם המאזינים שלא הספקנו לשוחח איתם בשידור. אנחנו נרצה שנשום להשתמע כאן ביום ראשון בין 6 ל-7 עם תוכניתי לשיחת היום, ובין 12 ל-2 בעיר נפש החיים. ועד אז בשורות טובות, ישורות ונחמות, ואם הסיבה שלא הלכתי לישון עד עכשיו זה מפני שהזנתם לנפש החיים, אז הגיע הזמן ללכת לישון, לילה טוב.
החידש הזה.
כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.